ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואלה, ואב מוסיף על עניין ראשון. הפרשה הזאת מחוברת עם מה שיש בסוף הפרשה הקודמת. מזבח אדמה תעשה לי, מזבח אבנים תעשה לי וכולי. ומיד צמוד למצוות מזבח, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רשי, למה נשמחה פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש. כלומר, סמיכות מקום. אבל כמובן, לא רק סמיכות מקום. סמיכות מקום מגלה הסמיכות עניין. שיש קשר בין תפקיד הסנהדרין ובין תפקידו של המזבח. המזבח משכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. והמשפטים הם משכינים שלום בין אדם לחברו. כשיש איזה דין ודברים בין אדם לחברו, כל עוד שלא בא פסק הדין והמשפטים לא נקבעים, אז עדיין יש מחלוקת ומריבה, ואחרי שהמשפטים הוכרעו, המשפט הוכרע, חוזר השלום. כולם מקבלים עליהם את דין התורה, את דין הדיינים, וממילא אין סולקה הסיבה למתח, לוויכוח, למריבה. והשלום הוא הבסיס הקיומי של המציאות. בלי השלום אין קיום. בלי החיים ההרמונים שכל אחד רואה שהוא לא יחיד, אלא צריך כולם לחיות ביחד, בצוותא אחת, בלי זה אין קיום למציאות. אבל לא רק באופן החיצוני, שאם אין משפטים, אז המציאות היא מלאה קטגוריות ומחלוקות, אלא באופן היותר פנימי. הסמיכות הזאת למזבח והסמיכות לבית המקדש, וגם מה שחזל אמרו לנו במדרש, שהמשפטים הם נמצאים לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה, הם צמודים לעיקר עניינה של התורה, לומר לנו שזה קשור ביחד, לא רק מבחינה חיצונית, כי אם אין קיום למציאות, אז אי אפשר שיהיה תוכן רוחני למציאות. אם יש מריבות, אם יש סכסוכים, אם יש טרוניות וקטגוריות, אז אי אפשר לבנות מהלך רוחני גדול. זה לא באופן חיצוני, אלא המהלך הרוחני האמיתי הוא זקוק ליחד. היחד זה חלק מהשלימות הרוחנית. ולכן המשפטים הם תנאי בסיסי מבחינה רוחנית, לא מבחינה מעשית שאין קיום לחברה בלי משפטים, אלא אין קיום לשאיפות האלוקיות, למגמה האלוקית, בלי שיש סדר נכון של חיים נכונים בחיי החברה בין אדם לחברו. ובאה התורה ממדריכה אותנו שיש משפטים אלוקיים. אף על פי שבניני ממונות הכלל הוא שמתנה על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון תנאו קיים. ואנשים יכולים לוותר על ממונם, ואנשים גם יכולים להגיד, נאמן עליי אבא, נאמן עליי אביך, הם יכולים לעשות נאמנות של אדם שהוא לא קשר למשפט, הוא יפסוק בינינו, וההסכמה הזאת מחייבת אותם, גם שהוא לא קשר להיות דיין. יכולה להיות גם הסכמה חברתית שמסכימים שפלוני יהיה דיין, כמו שנאמן על היאב, אז גם הציבור יכול להסכים לבחור שופטים ודיינים, ואם הציבור הסכים, זה הסכמה בדיני ממונות, בכל מה שקשור כמובן בדיני ממונות, לא בדיני איסורים, לא בדיני פליליים, כן? אלא בדיני האיסור, בדיני הממונות. אז בדיני ממונות, הסכמה יכולה להיות בין אנשים. למה אם כן התורה כתבה לנו את הכללים בענייני ממונות? אם זה תלוי בהסכמה, אנשים יכולים להחליט שדיני שומרים הם באופן אחר, כי מסכימים. התשובה היא, זה נכון שאפשר לעשות הסכמות בענייני ממונות, אבל אם מכוונים את הסדר החיים כפי הסדר שהתורה קבעה, שורה שכינה בישראל. התורה מדריכה אותנו איך להשרות שכינה, כי כל הדרכת התורה היא להדריך איך ריבונו של עולם מכוון את הדברים, איך צריך לנהוג, ואז שורה שכינה בישראל. אז אף על פי שבאמת מבחינה הלכתית יבישה, כן? אז אפשר לעשות הסכמות. ויש השופטים היום ששופטים בבתי המשפט, שופטים דתיים, שומרי תורה ומצוות, שמתבססים על זה, שהם אומרים, כיוון שזה הסכמת הציבור, אז אנחנו יכולים להיות שופטים, וזה לא מנוגד לתורה. אבל זה לא כל כך מדויק. כי כל הסכמות יש להם מקום באופן חולף, באופן זמני, לא ככלל כלעשות חוקים ומשפטים שונים מחוקי התורה. כי זה פירושו של דבר לעקור את התורה. אפשר באופן חריג להחליט, אנחנו סומכים על אנשים כאלה, אנשים אחרים כשופטים, קובעים שתקנות בדיני ממונות, אפשר לעשות תקנות חריגות, אבל סדר שלם של משפט, שאיננו מתבסס על התורה, זה עקירת התורה. ולכן בתי המשפט של היום הם לא תקפים על פי התורה. הם גדר של ערכאות. שמזכנו שנזכה בעזרת השם, השיב השופטייך כבראשונה ויצאי כבתחילה, שנזכה בחזרה להחזיר את המשפט שיהיה משפט התורה. וכמובן, כמו שאני אומר, יש מקום גם לתקנות. אבל תקנות נוספות, אבל היסוד הוא על פי התורה. פרשת משפטים, פרשת דינים בין אדם לחברו, פרשת דיני נזיקין, אנחנו עכשיו עוסקים במסכת בבא קמא, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המוות והעבר. שור יש בו שלושה פנים של נזיקין, שלושה אבות בשור עצמו, קרן, שן ורגל. קרן, כוונתו להזיק. שן, ישנה להזיקה. רגל, אין לה הנאה, אין לה כוונה, היא לא שמה לב, הולכת ומזיקה בדרך הליכתה. אבות הנזיקין הללו של שור, הם גם מצויים באדם. יש אנשים שמזיקים בכוונה. ויש אנשים שמזיקים לא בכוונה, לא כוונתם להזיק, אבל יש הנאה לזיקם. זה משתלם להם לקחת מאחרים גנב. יש הנאה לזיקו. הוא נהנה. הוא מזיק את האחרים, והוא נהנה. ויש כאלה שמזיקים בלי לשים לב למה שהם עושים. יכול להיות גם בעניינים רוחניים. יש אנשים שעוברים עבירות לאחיס. בן אדם למקום. כוונתם להזיק. בכוונה הם אוכלים דבר איסור. בכוונה פוגעים בשבתות ובימים טובים. בכוונה, כמובן, הכל מתוך, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסת ברוח שטות, אבל הם נמצאים באיזה בלבול כזה, אבל לפי דעתם הם עושים את זה בכוונה. ויש כאלה שהם מומרים לתאבון. פשוט הם אוהבים את האיסורים, מאכלות אסורות, או הנאות אחרות שאסורות, הם נהנים מזה. הם לא רוצים בכוונה לפגוע בדברי תורה, אבל הם אוהבים. הם אוהבים את הדברים האסורים והם רוצים לעשות. ויש יכול להיות אפשרות כזאת שאדם לא שם לב. מותר, אסור, הולך בדרכו ויושא איסורים בלי שהוא שם לב שהוא עשה אותם. וכמו שיש אבות נזיקין, יש אבות של תיקונים. יש אדם שכוונתו לעשות מצוות, בכוונה הוא עושה, מתכוון. ויש אנשים שאומנם הם עושים את המצווה, אבל הם חושבים שיש מזה רווח. מי שכוונתו לעשות מצווה, הוא מתכוון לשם שמיים. ריבונו של עולם ציווה, והוא עושה. והוא רוצה שכבוד השם יתגלה בעולם, והוא רוצה גם לעשות את הדברים הנכונים, כמו שהשם מכוון אותו, אבל הוא לא עושה את זה בשביל עצמו. הוא עושה את זה מפני שריבונו של עולם ציווה. ויש אנשים שהם עושים את המצוות מפני שזה משתלם. ראשית כל, יש על זה הרבה שכר. הווי מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, זה פשוט משתלם. הוא מאמין שזה משתלם. יכול להיות מדרגה קצת יותר נמוכה, שהוא חושב שיש מזה כבוד. אדם צדיק, כולם אומרים שהוא צדיק. והוא משתבח בזה. הוא יכול להיות, הוא יהיה רב. כולם יחשיבו אותו. גם יתפרנס מזה. אז יש הנאה למצוותו. כן? עושה את המצוות לא בשביל לעשות את המצוות בלבד, אלא מפני שהוא נהנה. ויש גם מצוות שעושים אותן בהסך הדת. וגם כן הן מצוות, מדרגות במצוות. יש מצווה שכחה. אם אדם אסף את העומרים בשדה, ועומר אחד הוא שכח, לא בכוונה, וכמובן שמה שאדם שכח זה מתנות עניים, זה העניים יכולים לקחת, אז הוא מקיים מצווה בלי כוונה. אפשר היה לחשוב שבעצם אין כאן מצווה, שכל ההלכה של התורה זה לא תשוב לקחתו. אסור לקחת את זה בחזרה. אבל לא קיימת שום מצווה, כי מה שכחת, מה זה, איזה מצווה זה שכחה? בא המדרש ואומר שזו מצווה גדולה גם בדרך הזאת. כיוון שעל ידו זכה אני, אז הוא קיים מצווה. ומכאן אתה למד, אומר המדרש, שאם אדם איבד ארנק, איבד כסף, הוא מצא את זה אני והתפרנס מזה, הוא קיים מצווה גדולה. הוא החיה אני, הוא לא התכוון, הוא מצטער אפילו שעבד לו ארנק, הוא לא יודע מה איתו, הוא לא יודע מי מצא אותו. אבל התוצאה הייתה שמישהו נהנה מזה, אני נהנה מזה. הוא קיים מצווה. ומכאן דברים קל וחומר, אם כשאדם כלל לא מתכוון לקיים מצווה, הוא עשה, יצא דבר טוב על ידו. עובדה היא שהוא החיה אדם, הוא החיה את העני. הוא לא התכוון, אבל זה מה שיצא. אם זה מה שיצא, אז יש לו שכר גדול לזה. התיקון של הנזקים הוא בלהפוך אותם לצד השני. זה אמרנו שלושה אבות בשור, ויש גם, יש בור, יש אש. כל אחד מאבות נזיקין, אם זה איזה מין דוגמה של הלכתימציה כזאת של מציאות, בור הוא לא הולך ומזיק, אבל בור האדם בעצמו עושה את המעשה הזק, החפצה של ההזק. יש בזה צד חומרה וצד קולה. צד חומרה שהוא בעצמו עשה את הדבר המזיק, ושור הוא לא עשה, אז מותר לו להחזיק שברים, בור אסור לחפור בור ברשות הרבים. מאידר גיסא, הוא רק גרם. כי מי שנזק זה מי שבא אליי לתוך הבור. הוא לא דחף מישהו לתוך הבור. אדם, כן? מזה אנחנו יכולים ללמוד שיש גם כמובן, גם בדברים רוחניים. אדם יכול לעשות תקלות. ולא עשה את התקלה, רק גרמה. ואחר כך בסופו של דבר מישהו נזק מזה. אפשר לעשות גם דברים טובים באופן כזה. אדם, אתה מייסה המתקן, אחר כך באים אחרים, נהנים מזה. אני רוצה לעבור לאש. הגמרא במסכת בבא קמא, בדף סמך, הגמרא מספרת שרבי עמי ורבי יסי, הם ישבו לפני רבי יצחק נפחא. אחד אמר, לימה אמר אגדת. השני אמר, לימה אמר שמטת. אחד רצה לשמוע שיעור באמונה, ואחד רצה לשמוע שיעור בעיון. הוא רצה להתחיל אגדה, הוא לא נתן לו. רצה להתחיל להלכה, הוא לא נתן לו. אמר להם, הם שואל לכם משל. משל לאדם שהיו לו שתי נשים, אחת זקנה ואחת צעירה, אז זקנה רוצה שהוא ייראה זקן, תלשה לו את השערות השחורות, כדי שיראה שער סיבה, שער לבן, והצעירה רצה שהוא ייראה שחור, אז תלשה לו את כל השערות הלבנות, ונשאר קרח מכאן ומכאן. אתם לא נותנים לי לדבר. זה מושך לכאן וזה מושך לכאן. זה בכלל הבעיה של כל מי שבא לדבר בפני ציבור, והציבור הוא מגוון, וכל אחד רוצה לשמוע דבר אחר. איך לצאת ידי חובת לידי שניהם? זה בעיה. הציבור צריך להיות כזה שיודע להקשיב לכל כיוון שאומרים. רבי יצחק נפחא מצא פתרון. הוא אמר, אני אגיד לכם דבר שיש בו גם שמטת, גם אגדת וגם שמטת. כתוב כי תצא אש ומצא קוצים, וכולי, שלם ישלם המעביר את הבעירה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הצעתי אש בציון, שלם ישלם המעביר את הבעירה. אני הצעתי אש בציון, ואני עתיד להיות לחומת אש סביב. כמו שנאמר בפסוק, ויצאת אש בציון ותוך על יסודותיה, כלומר, כביכול ריבונו של עולם, הוא עשה את השריפה, ובית המקדש נשרף, והוא יבנה את בית המקדש באש, את ירושלים באש, שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב. שלם ישלם המעביר את הבעירה. כי תצא אש, משמע מעצמה. שלם ישלם המעביר את הבעירה, זאת אומרת שהאחריות של המבעיר. שמע מינה מכאן, שאישו משום חיציו, כן, אמר גם שמטת וגם הגדת. באמת, השאלה של אישו משום חיציו, שכולם כבר למדו את הסוגיה הזאת היטב, שאלה אמיתית. המחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן וריש לקיש, אם אישו משום חיציו או אישו משום ממונו. כי באמת, אם אדם זורק חץ, בוודאי שכוחו כגופו והוא חייב. אבל אש, כוח אחר מעורב בה. לא רק כוחו מעורב, אלא גם כוח אחר מעורב. אבל מצד שני, האש הולכת כמו חיצים. אז זה מצב ביניים כזה, שבאמת זה קצת כמו חץ, אבל לא כמו חץ. הוא השם, זה אדם המזיק, אבל לא ממש אדם המזיק, לא לגמרי אדם המזיק. ובצב, בעניין הגבולי הזה, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, אם אישו משום חיציו, או אישו משום ממונו. נחלקו. הקדוש ברוך הוא אמר, אני הצעתי אש בציון. כלומר, מהי האש ששרפה את בית המקדש? זה הרי חז"ל אומרים לנו שקמח טחון טחנת. שכשבית המקדש נשרף זה כבר היה שרוף מקודם. למה? מפני שמחתם של ישראל. אלא זה נשרף בית המקדש. בעצם מה ששרף את בית המקדש זה היה האש של העבירות. אדם יכול להדליק אש ששורף את ממון, ואדם יכול להדליק אש של עבירה, של כעס, של עבירת החטא, שבוערת בו, בוער בו החשק לעשות עבירות, וזאת האש שהיא שרפה את בית המקדש. זה שישראל נכשלו בחטאים, והציתו אש של עבירה, זה שרף את בית המקדש. ומה יהיה התיקון של השריפה הזאת? גם כן, אש קודש, אש של עבודת השם, אש של דביקות בתורה, אש של דביקות במצוות, אש של התלהבות, של אהבת השם ויראתו. האש הזאת היא האש שאחר כך גם תופיע ואני אלה חומת אש סביב, האש שיבנה בבית המקדש. אני רוצה ללמוד על עוד נקודה שאנחנו יכולים ללמוד מאש. מותר לאדם להדליק אש בחצרו. האש יש לה תפקיד חיובי. היא מהירה, היא מחממת. אי אפשר בלי אש. העולם לא יכול להתקיים בלי חום ובלי אור. וזה התפקיד של האש, להאיר ולחמם. אבל כל דבר צריך להיות בגבול הנכון. אם אדם עשה אש בגודל הנכון, היא לא מתפשטת מעבר לגבול שלה. והיא לא הולכת ושורפת גדיש או הקמה או השדה. היא נשארת במקום ועושה את פעולתה החיובית. אבל כשמדליקים אש גדולה יותר מהשיעור הנכון, היא יכולה להתפשט, והיא שורפת במקום להעיר ולחמם, היא שורפת ומקלקלת ומארסת. גם באופן רוחני יכול להיות מצב כזה, שאדם מפריז בעבודה של השם יותר מדי, כי גם לזה צריך גבולות. ואז הוא עובר את הגבול, או גם אחרים מתחילים לחכות אותו, והם לא מתאימים למדרגה הזאת, והאש הזאת מתפשטת לכל הצדדים, ובסופו של דבר היא שורפת. חז"ל אמרו לנו שאסור להיכנס לפנימיות התורה, לפרדס. ארבעה נכנסו לפרדס. לא כולם יצאו בשלום משם. הם רצו להשיג מדרגות יותר גבוהות ממה שהם היו ראויים להם. זה אי אפשר. נדב ואביהו הדליקו אש, אש קודש. והקדוש ברוך הוא קורא לזה אש זרה. התורה קוראת לזה אש זרה. צריך להדליק אש, אבל בגודל הרצוי והנכון, לא שהיא תתפשט יותר מהגבולות שלה. זה אנחנו יכולים ללמוד מאבות נזיקין. המשך הפרשה, המדרש מחלק את הפרשה לשלושה חלקים. וכאילו פרשה בפני עצמה. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. לא תסימון עליו נשך. יש איסור מיוחד. להיות, לשים נשך, זאת אומרת, להלוות בריבית, ומאידך גיסא, מצווה, אם כסף תלווה את עמי, זה מצווה. אף על פי שזה כתוב בלשון אם, אבל זה שלוש פעמים בתורה שכתוב אם, זה מצווה. ולמה כתוב אם? שאם אדם ילווה בריבית, זה לא מה שצריך. זה לא הלוואה של מצווה. אם כסף תלמד את אבי, לא תהיה כלו כנושה. לא תסימון עליו נשך. מה זאת אומרת לא תהיה כנושה? לא תלחץ אותו להחזיר. נתת הלוואה, תשתדל שהוא לא ירגיש את עצמו לחוץ. מתי שיהיה לו, יחזיר לך. זאת הלוואה אמיתית. זאת עזרה אמיתית. והדין הוא, עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. בעצם, יש מצוות הלוואה לעני ולעשיר. לא רק לעניים. אבל אם יש אפשרות להלוות, אם יש שניים פונים, עני ועשיר, אז אני קודם, כי אותו אתה מחיה. אבל מצוות הלוואה לכל ישראל. מצוות הלוואה היא מצווה שמגלה, שעניינה לגלות את האחדות בישראל. אדם עושה טובה לשני, עוזר לשני בעת מצוקתו. אם הוא נושך אותו, אם הוא לוקח הריבית, אז זה במקום להתחבר אליו, במקום לעזור, הוא נושך, נושך. כלב נושך. המהר"ל מרחיב מאוד את הדיבור על זה, ואומר, כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובין זה מזה. היום לווה מהלילה. זה בקיץ. ובחורף, הלילה לווה מהיום. זה מראה, זאת אומרת, יש כל הזמן, פעם היום גדול, פעם הלילה, פעם זה צריך יותר זמן, פעם השני צריך יותר זמן, כאילו העולם כולו הוא מורכב מחלקים שונים שמחוברים יחד ותלויים זה בזה. כמו שריבונו של עולם אחד, גם העולם הנמצא מאיתו צריך להיות אחד. לכן אמרו, המעלים אינו מן הצדקה כי לא עובד עבודה זרה. שזה מראה, אומר המהר"ל, על שניות ופירוט. כלומר, עבודה זרה, כאילו יש שני בוראים לעולם, חס וחלילה, חס ושלום. אם העולם הוא מחולק, אז כביכול המקור שלו מחולק. ולכן עניינו של העולם להיות מאוחד כדי לגלות את האחדות האלוקית. אז המעלים אינו מן הצדקה, הוא חושב שהוא לא חייב. שהוא בפני עצמו, אני לא חייב לו שום דבר, אני לא צריך לעזור אחד לשני. הרי זה כאילו עובד עבודה זרה. זאת אומרת, זה לא איזה הבאה של חומרת מצוות הצדקה, שהיא כל כך חמורה, שיקמו עבודה זרה. אלא זה באמת במהות שלה, יש כאן איזה קשר לעבודה זרה, חס וחלילה. היא נתינת הצדקה, מעלים עיניו מהצדקה, הוא עושה פירוד. כל עשיית פירוט, יש בה איזה הבזרה של עבודה זרה. ולכן, כל כך חמור עונשו של ריבית. זה נקרא נושך, כמו נשיכת נחש. על גזל יש לב אחד. ועל ריבית כמה לבים. ריבית הרי זה בא בהסכמה. הלווה מסכים לתת ריבית. והתורה אסרה את זה בכמה לבין. לבני נוח מותר להלוות זה לזה בריבית. ועל גזל, חס וחליל, גזל בני נוח על פרוטה, פחות מפרוטה, חייב מיטה. זה משבע מצוות בני נוח. בישראל, הריבית נהיית יותר אסורה מאשר הגזל. מפני שאינם של ישראל לבטא את האחדות. הריבית, מה החמור שבה שהיא הורסת את ההלוואה? ההלוואה עניינה לחבר בין אדם לחברו, להראות את הקשר. והריבית עוקרת את זה, והופכת, במקום להראות את הקשר, היא מראה את הפירוד, שכל אחד מנושך את השני. הווי אומר שעניין ההלוואה זה אחדות, לבטא את האחדות של עם ישראל. עם כסף תלווה את עמית, עניינה של הלוואה, לבטא את היחד, את החיבור, את התלות של אחד בשני, את העזרה הדדית, וזה מגלה את אחדות השם. ולכן נאמר את כספך לא תיתן לו בנשך, אני השם אלוקיכם. זה קשור בשם השם, כיוון שאני השם אלוקיכם, את עסקך לא תיתן לו בנשך. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים. מה הקשר בארץ, בין ארץ ישראל ובין ההלוואה בריבית? אומר המהר"ל, כי ארץ ישראל עושה את עם ישראל לעם אחד. המקום, כולם ביחד, במקום אחד, בארץ אחת, בארץ השם, זה בעצם החיבור של עם ישראל שהוא, כאן הוא מופיע בתור עם. בכל המקומות האחרים הוא מפורד, הוא מפוזר. פה בארץ ישראל, מציאות אחת, ערבים זה לזה. לכן כשנכנסו ישראל לארץ, הם נעשו ערבים זה לזה. אז מתגלה האחדות שביניהם. אז לכן יש קשר, כספך לא תיתן לו בנשך, אני השם אלוקיכם, שרוציתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען. אז יש כאן, אני השם אלוקיכם אשר הוציאתי אתכם מארץ מצרים, כלומר זה, המצוות ריבית היא קשורה בזה שאתם צריכים לזכור שאני השם אלוקיכם שהוציאתי אתכם מארץ מצרים, לזכור שריבונו של עם אחד, ולזכור שעם ישראל צריך להיות אחד, וזה לתת לכם את ארץ כנען. ישראל עם אחד מצד הגוף ומצד הנפש. מצד הגוף ארץ ישראל מבטא את האחדות, ומצד הנשמה, מצד הנפש, אז אני השם אלוקיכם. אז הארץ והכרה שריבונו של עולם הוא נתן לנו, המוציא אותנו מארץ מצרים. מכאן אמרו כל המקבל עליו עול מצוות ריבית, מקבל עליו עול מלכות שמיים. כל הפורק, להפך. כל המודה במצוות ריבית, מודה ביציאת מצרים. כל הכופר וכו'. קשה לא לתת בריבית, כי הלווה מסכים. הלווה מסכים לקבל את הריבית. כלומר, אני מוסיף ריבית בגימטריה תף ריש יוד בית. זה תרייג פחות אחד, כן? זה שקול כנגד מצווה הזאת, שקולה כנגד כל המצוות שכנגדה. כך כל כך חמורה, חמור איסור ריבית. אני רוצה קצת להתייחס לזה היום. היתר עסקה. ככה נהגו היום, שכבר כמה דורות, שאדם יכול להלוות לחברו בכסף, עושה איתו היתר עסקה והופך את ההלוואה בעצם לעסק. כלומר, המקבל את הכסף, הוא עושה עסק עם הכסף, ו... לעשות עסקים זה כבר לא הלוואה, ולכן זה מותר. אני חושב שהיום עוד יותר ממאשר בדורות הקודמים יש מקום להקל בעניין הזה של היתר עסקה. זה לא הרמה כל כך כמו שהיה פעם. פעם כסף לא היה לו תפקיד, אלא שימוש עצמי. אלא היו משתמשים עם הכסף כדי לקנות, כדי לעשות. מישהו היה לחוץ בכסף, לשני יש כסף, אין לו מה לעשות עם זה, תיתן הלוואה. מה אתה מנצל את העובדה של השני יש כסף, ואתה נותן לו את הכסף שלך ולוקח ריבית? למה? זה לא היה צודק. היום הכסף הוא עושים בו מסחר. כמעט המסחר העיקרי זה בכספים. היום הכסף עולה ויורד. מראה במסכת במציאה בפרק הזהב אומרת שהכסף, כפשוט המטבע כסף, כן? שמטבע של מתכת כסף, זה לא משתנה. הזהב זה פירות, הנחושת זה פירות, אבל הכסף, מטבעת הכסף, היא יציבה. היא לא משתנה. היום זה לא ככה. הכסף משתנה, עולה, יורד, אין מה לדבר, שהיום המטבעות הם לא כסף, היום כל הכספים, הכל זה הווירטואלי. אתה מעביר כספים, אתה כותב הוראה לבנק שאתה מעביר כסף מכאן לשם, ושם כותבים שהעברת, לא העברת שום דבר, לא עשית שום פעולה ממשית. אם נתת ניירות, גם כן מה הערך שלהם, אבל נגיד שניירות, זה, יש איזה ממשות, נתת שטרות, שבאמת יש בזה דיון, אם אפשר לעשות פדיון הבן עם שטרות, עם שטרות כסף. האם זה נקרא כסף? שטרות של כסף. אבל היום אפילו זה לא עושים. והעסקים הם בכסף, מתעסקים בכסף. מוכרים כסף, קונים כסף, קונים מניות, מוכרים מניות. זה לא, לא מתכוונים לקנות את, את החפצה שמאחורי המניות, אלא את המניות כשלעצמם. ככה שהייתי אומר שהיום הקולה הזאת של אתר עסקה היא לא כל כך קולה, היא ממש מציאות. זה באמת עסקים. אבל זה בתנאי שבאמת אדם מתעסק בכסף הזה באופן כזה של עסקים. אבל אם יש השוק האפור שמישהו מלווה בריבית, מנצל לחולשה של מישהו ונותן לו כסף וגובה ממנו ריבית מופרזת, גם אם יעשו את ריסק הזה, הרמה גדולה מאוד. או סתם, כן, ניצול כזה של חוסר יכולת של אנשים שנתקעו באיזה מצב כזה שאין להם כסף, ולא, ולנצל את העובדה הזאת ולשחות מהם, זה נשך. זה נשך. על זה התורה אמרה. ויש היום, צריך לדעת, לא הרבה, אבל יש גם מציאות כזאת שצריכה תיקון. שלא לנצל את, את המצבים הקשים של אנשים, ולא לתת להם הלוואה. אבל מה שהבנקים עוסקים בכל הדברים, זה, זה, זה המהלך הכלכלי היום, וזה הסדר הכלכלי. וצריך לעשות את זה כמובן עם היתר עסקה, אבל אם עושים את היתר עסקה, לא נראה לי שיש פה הערמה כל כך. זה נראה לי שזה כמעט הסדר. זה ללמד זכות, שלא נחשוב שכל החיים היום הם בנויים על, לא לפי רוחה של תורה. כי המציאות השתנתה. והתורה לא דיברה על מציאות כזאת שעושים עסקים, כל כך הרבה עסקים בכסף. אבל, כמו שאמרנו, אנחנו צריכים להבין את עיקר עניינה של המצווה הזאת, את רוחה. לעשות את זה באמת בצורה של עסקים, זה בסדר, בצורה נכונה, בצורה על, על פי הדין. וחס וחלילה, לא, לא לנצל מצבים של אנשים שנמצאים במצוקה, ולשחות מהם כספים, ולקחת מהם ריבית ולנשוך אותם. המשך הפרשה, ואנשי קודש תהיו לי. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אנשי קודש, ביטוי מיוחד במינו, אנשי קודש תהיו לי. אני רוצה להביא כאן את דברי הזוהר. אני לא אפרט את הדברים יותר מדי, אבל קצת מהדברים מאוד כדאי להכיר. אומר הזוהר, פה בפרשה, זכאים ישראל, שהקדוש ברוך הוא רוצה להוקיר אותם, יותר משאר בני העולם. בתחילה אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים. לא הסיר אהבתו הגדולה עד שקרא להם גוי קדוש. עוד מדרגה, שזה יותר. והוסיף חיבתו עד שקרא להם כי עם קדוש אתה. גוי, מבחינה אחת, עם, מדרגה עוד יותר גדולה. ועוד הוסיף, וקרא להם אנשי קודש תהיו לי, שזה יותר מהכל. אנשי קודש. יש קדוש ויש קודש. אנשי קודש תהיו לי, זה יותר מהכל. קודש זה מדרגת החוכמה. החוכמה היא בעצם השורש של כל ההופעה של המציאות. כל ההופעה של המציאות היא מתחילה, השם בחוכמה יסד ארץ. ומה פירוש בחוכמה יסד ארץ? כל יצירה שהיא, בהתחלה יש רעיון, אחר כך מוצאים את הרעיון הזה מן הכוח אל הפועל. הרעיון הוא השורש של הדברים. ואת הרעיון הזה אחר כך מיישמים. הוא מתגלה. כל המציאות כולה היא מתחילה משם בחוכמה. מהחוכמה האלוקית. אחר כך הקדוש ברוך הוא, החוכמה הזאת התגלתה והתממשה והופיעה בתוך המציאות. כמציאות שלמה של עולם, של בריאה שלמה. שהקדוש ברוך הוא ברא בחוכמה, כל מתחיל מהחוכמה. והקודש זה מדרגה השורשית. שכתוב, קודש ישראל השם ראשית תבואתה. תבואתו. ונאמר, ראשית חוכמה יראת השם. אז קודש ישראל להשם ראשית, הוא ראשית ישראל וקודש, וכתוב ראשית חוכמה יראת השם. כלומר, חוכמה נקראת ראשית, ישראל שם קודש גם כן נקראים ראשית. לכן, כיוון שישראל נקראו קודש, לכן בשר בשדה טריפה לא תאכלו. שכיוון שישראל שלמים בכל, אין להם לנוק מהדין הקשה, אלא לכלב תשליחון אותו. כן. אמר רבי שמעון, ואנשי קודש תהיון לי. ונאמר כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. צריך להבין את הביטויים, זה לא סתם, פעם משתמשים בביטוי קדוש, פעם משתמשים בביטוי קודש, יש לכל אחד כוונה מיוחדת. כתוב אנשי קודש תהיון לי, ונאמר כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. למה לא נאמר לי? כי עם קדוש אתה לי. למה להשם אלוקיך? לי זה יותר קרבה. וגם קדוש להשם אלוקיך זה מדרגת ההופעה של ריבונו של עולם במציאות. וריבונו של עולם הוא למעלה מכל הופעה. זה ההבדל בין קדוש ובין קודש. המדרגה של קודש היא מדרגה עליונה. ולכן אנשי קודש תהיון לי. ומדרגה של עם קדוש, שזה בתוך ישראל, יש להם כמה מדרגות. מדרגה אחת פנימית שורשית, המדרגה יותר עליונה, ואחר כך המדרגה הזאת מתפשטת ומופיעה, ומדרגה שנייה לה, מדרגה יותר נמוכה, זה מדרגה של קדוש. כתוב, הנשאר בציון, הנותן בירושלים, קדוש יאמר לו. בארץ, ירושלים, זה מקום כבר של הופעה של המציאות, הופעת הקדושה. הקדושה מופיעה בלשון של קדוש. הנזיר פעם בא לרב זצ"ל ושאל אותו, מה זה קדושה? מה זה קודש? סליחה, מה זה קודש? ואז הרב הרהר איך לענות על השאלה הזאת. כי הביטוי קודש, המילה הזאת היא לא מוקפיה כלשונו של הנזיר בלקסיקון הפילוסופי. הפילוסופיה לא מכירה במושג הזה. זה מושג עליון. הפילוסופיה מכירה בכל מה שיש בשכל. כל מה שהשכל משיג. כל מה שאפשר להשיג בשכל במציאות. שכלו של האדם. אבל קודש זה שפע עליון. מלמעלה מאדם, למעלה מהשכל. והיא לא מכירה את המושג הזה. אז הוא אמר לו, המופיע בקדושה, המתגלה בקדושה. זו הייתה תשובה. כלומר, אי אפשר לדבר עליו בעצמו, כי זה משהו עליון, אבל אפשר להגיד שהוא מתגלה בקדושה. מה זה עזר לנו? שקדושה... המושג של קדושה, כל דבר שהוא המשך להופעה האלוקית, הוא קדוש. מקום שמבטא יותר את המציאות האלוקית, מקום יותר קדוש. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. למה? כי כאן יש התגלות אלוקית יותר משאר המקומות. בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. אין מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. אבל יש מקום שיש פחות מכסים. והופעתו יותר גלויה. אז בארץ ישראל יותר, ארץ ישראל מקודשת מכל ארצות. ותיארי חומה, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. עד קודש הקודשים, שזה הקדושה יותר עליונה, כי שם מופיע ריבונו של עולם, כביכול, במצוותיו, ייחד לו מקום שלשם אנחנו פונים, זה הדרך של הקישור שלנו למה שלמעלה, מהמציאות לריבונו של עולם, שהוא מקור המציאות. אז ישראל, הם נקראים בשם הזה. הם לא רק שהקדוש ברוך הוא קרא להם ממלכת כהנים, ולא רק גוי קדוש, ולא רק עם קדוש, אלא אנשי קודש תיוני, זה כתוב פה. גם מסופר גם בזוהר, שגוי אחד שאל, כנראה שהגוי קצת משום מה למד תורה, זה לא מותר, אבל הוא עשה את זה, והוא שאל, כתוב, אנשי קודש, כתוב, בשר בשדה טריפה לא תאכלו, וכתוב, טרף נתן לי ריאה. טריפה? נתן לי ריאה. אמר לו, טרף זה לא טריפה? ואם תאמר שזה טריפה, שטרף תפרש את זה בלשון זה, מצוות איסור טריפה נתן לי ריאה, ולא לכם, שאתם לא רואים למצווה הזאת. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו. מי שאוכל קודש, צריך להביא אשם. כל אוכליו ישמו. איש אשר יאכל קודש בשגגה, צריך להביא את אשמו. מביא אשמו להשם. ישראל עם קדוש. עם קדוש אשר אתה להשם אלוקיך. את הדבר הזה אנחנו צריכים כל הזמן להכניס לתודעה, לזכור את הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. בחר בנו מכל העמים, בחר בארץ ישראל מכל ארצות, קידש אותנו בקדושתו, רומם אותנו ברוממותו, והרוממות הזאת היא עצמית, היא לא משתנה. עם ישראל, עם סגולה, עם קדוש. זה זכות עצומה. זה לא רק מחייב אותנו לעשות את כל רצונו של ריבונו של עולם, אלא זה זכות, זה זכות עצומה שאנחנו זכינו, שריבונו של עולם בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו, נתן לנו דרך וכיוון, ונתן לנו תוכן של חיים עליונים אלוקיים. וכמובן בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, תקופה קצת של, יש כאלה שמסתכלים מבחוץ לתקופה ורואים המון מבוכות, ובעיקר הציבור שומר התורה והמצוות, שהוא כאילו לא נמצא במרכז העשייה של המדינה, אין לו השפעה, הציבור הציוני הדתי עוד יותר הוא כאילו מחוץ למרכז העשייה. זה הסתכלות חיצונית. ויש אנשים שזה מאוד מאוד מטריד אותם. והם אומרים שצריכים לעשות תעניות, וצריכים לעשות כל מיני קבלות כדי להתחזק ולשנות את המצב, כי המצב הוא איום ונורא. אז זה לא כך. המצב הולך כל הזמן ומשתפר. לא ביחדות, נכון, אבל כל הזמן הולך ומשתפר. הישיבות מתרבות וגדלות בכמות ובאיכות. תלמידי חכמים הולכים ומתרבים. הציבור הדתי הולך כל הזמן ומתחזק גם בכמות וגם באיכות. בכל המובנים אנחנו כל הזמן מתחזקים. אלא מה? זה קצת סמוי. לא כל כך רואים את התוצאות, איך אנחנו הופכים. כן רואים את התוצאות. מי שרואה את תהליכי ההתעוררות של תשובה, שלא היו פעם. לא היו פעם. והם הולכים כל הזמן והם מתעצמים. זה פועל יוצא מזה שהציבור הדתי יש לו מסר, יש לו הולך ומתגבר, ואנשים רוצים להיות שייכים לדרך הגדולה, לדרך הנכונה, דרך האמת. אני רוצה לחזור לתחילת העניין, כשזה קשור הדברים קשורים זה בזה. כשאנחנו נדע לקשר היטב, אנחנו יודעים לקשר, ואני מתכוון מזרזים למזורזים. כשאנחנו נדע לקשר את פרשת יתרו, את עשרת הדיברות, לפרשת משפטים, ונתקן את עצמנו במצוות שבין אדם לחברו, ונהיה ערים ברגישים, ושכל מי שיפגוש אותנו ירגיש נעימות להיפגש עם האנשים האלה, איזה סימפטיים, איזה אדיבים, איזה התנהגות נכונה, איזה לא מנצלים, לא סוחטים, לא נושכים, אלא, ולא רק בשלילה כמובן, לא רק שלא עושים דברים לא טובים, אלא אדיבים ואוהבים את, אוהבים את כולם, מסייעים, וזה יהיה מתוך עוצמה של תורה, מתוך עוצמה של קדושה, מחובר ביחד, שניהם ביחד, כמו אהרון הכהן, שהוא היה כולו קודש, ויחד עם זה אוהב ישראל גדול מאוד. הוא היה משיב את ישראל לאביהם שבשמיים. גם רשעים שהיו פוגשים אותו. הוא היה כל כך מחמם להם את הלב, שהם אמרו איך אפשר לעשות לאהרון הכהן דברים כאלה שאנחנו נמשיך, היו אומרים שהמשיכו לעשות דברים מניגודים לרצון השם. זה כל כך יחאיב לאהרון הכהן, הם לא רוצים להחאיב לו. והיו מתעוררים על ידי זה לשוב בתשובה, ובסוף לא רק בשביל אהרון הם חזרו בתשובה, אלא בשביל ריבונו של עולם. ככה שפרשת משפטים היא פרשה שאנחנו צריכים לחזק את עצמנו בה, ולעלות עוד יותר במידות הטובות ובמעשים הטובים, ונהיה בזה שותפים להופעת הקדושה בשלימות, ולבניין בית מקדשנו במקרוב.